אנחנו בימים מיוחדים, שעכשיו זה נקרא תשעת הימים כבר, אבל כל התקופה הזאת, שזה תמיד אומרים כאילו 21 יום, אבל זה 22 יום. מי"ז תמוז, עד תשעה באב, 22 יום. וזה לא סתם אני אומר את זה, מובא בסוף, לא הבאתי פה את כל הדברים שגיליתי השבוע, שלא הספקתי להכניס את זה, אומר, על נתיבות שלום. שבוע יורצייט שלו, מצווה להזכיר אותו, זין אב. זין אב זה יורצייט של נתיבות שלום. מה? לא, בזין. זין אב, נתיבות שלום. והיום, כן, השבוע. השבוע. והוא אומר, מובא בספרים, 22 יום, האלה הם כנגד 22 יום מראש השנה את שמחת תורה. הוא מביא גם, לא זוכר את השמות, ראיתי את השמות של הרבנים שהוא מזכיר. כתוב, זה מופיע בכמה בספר חסידות. כל הפסוק שנגיד, שאולי נזכה לא להגיד, באיכה, כל רוטפיה השיגו בין המצרים, כל רוטפיה השיגו בין המצרים. מי שרודם, מבקש השם, זה השיג בין המצרים. זה משהו, חסידות. אבל מסביר את המהות של זה, כי דווקא, הוא מביא גם, מסביר את זה דרך השאלה, כשנכנסו המונים להיכל, היבים להיכל, מובא שהם ראו את הקרובים מעורים זה בזה. קרובים מחובקים, צמודים. והם כאילו, הם ביזלו את ישראל, הוציאו ואמרו, תראו מה, בזה הם עוסקים, הצדיק, אלה של עם קדוש, יש להם פה ישבי אישה מחובקים, מה זה? פסוק הכל רוצה, הזילוע, ראו הרבתה, כאילו... הוא שואב, זה כבר, אמרו לי שאלה בריטווה, איך יכול להיות שהקרובים יהיו מוארים זה בזה? הרי, חז"ל אומרים, כשישראל עושים רצונו של מקום, פניהם משל אחיו. וכשאינה עושים רצונו של מקום, פניהם אל הבית. אז איך עכשיו, בשיא החורבן, תשעה באב, קרובים, חוברים, אלא הוא מסביר, נתיבות שלום, יש בכמה זה גם ה... הרמב"ן באגרת הקודש מתייחס לזה. הוא אומר, יש ישראל נקראים בנים למקום. אהבת אב לבנו, יש שלושה בחינות. אחד, הבן בבית גודל עם האבא, הוא משתעשע איתו, שמח בו, בסדר, אוהב אותו. יש מצב שני שהבן במרחקים. הבן במרחקים, אז אבא מאוד מתגעגע אליו, והאהבה שלו יותר גדולה עד שהוא יראה אותו, עד ש... ויש סוג שלישי, כשהבן חולה אנוש. ועכשיו האבא הוא רופא, והוא צריך לעשות לו ניתוח, לרפא אותו. הוא אומר, פה מתגלה שיא האהבה, הוא מכאיב לו, מצד אחד, הוא אוהב אותו, אבל הוא מכאיב לו, כי הוא יודע שזה הרפואה שלו, זה ההצלה שלו. הוא אומר, כאן מתגלה שיא האהבה. הוא אומר, ככה גם חורבן הבית, זה בעצם מין, תסבור, הוא מחפ, כדי לחפר על חבטו. לחטאים של ישראל. אז כאן מתגלה שיא האהבה. ודווקא פה מופיע החיבור הזה. גם בשם הבני סוחר, מובא, הוא מביא בשם ששאלו אותו פנחס מקורץ. לא, אז הוא אומר כך, הוא אומר בני סחר ש... כתוב, בתשעה באב נולד המשיח. נולד המשיח. אז הוא אומר... איש ואישה חיים ביחד, שזה אהבה יפה וזה. אבל כשפתאום האבא צריך לי ללכת למרחקים או משהו כזה, אז הם מתגעגעים, והחיבור הוא מאוד מיוחד. זה אומר, כאן הקדוש ברוך הוא עומד להיפרד מעם ישראל, ודווקא זה חיבור מיוחד, וזה מצמיח, מאהבה גדולה כזו, מצמיח משיח. ועל זה הוא מביא, שאמר פנחס מקורץ, שאלו אותו איך זה קוראים, אומרים זה בזה, הוא אומר, על דרך, היוצא לדרך צריך לפקוד את אשתו. הקדוש ברוך הוא עכשיו מפעל איתן, אז הוא עושה זה דברים עליונים מדהימים של ה... ראיתי את זה בכמה דברים מאוד... וזה חשוב לנו לדעת, אנחנו עכשיו, היום גם יצא לי לדבר בכמה מקומות, הבן שלי שנהרג במלחמה, ידידי הכתב, כל שבר יש לו ייעוד, מייצב עוד את הבניין. השבר, בהתחלה הוא שבר, הוא כואב, אבל גם באופן אישי, גם באחד בעם ישראל. אז אנחנו אומרים את זה קודם כל על עכשיו, על המלחמה וזה, שהשבר הזה, שמחת תורה וזה, הוא בא להביא דברים גדולים. ולכן היום היינו, פעלנו, יש ביום, מול משרדי הממשלה, מעל הפצועים. הפצועים גם יצאו להפגין, להגיד, מה, בשביל מה מסרנו את הנפש ונלחמנו ונפצענו, שעוד פעם יהיה פה חמאס? אז היום פורום הגבורה, שאני נמנה עליו, בא לחזק את הפורום הפצועים, היה שם תקשורת וזה, דיברנו שם, וגם מחר יש צעדה משערי צדק עד מעל האדמה, עד משרד הממשלה כאן. להביע את הכל הזה. זה, השבר הוא, השבר, שבר גדול הזה, שאדם מת, נהרג, שבר, שמישהו נפצע, יש אנשים קטועי רגליים, קטועי גפיים, קטועי כל מיני זו. הם הולכים לחיות עם זה כל החיים שלהם. מה הם צריכים לראות שמחר יהיו עוד פעם טילים על סדרות ועל זה? זה. כל שבר יש לו ייעוד. צריך לייצב את הבניין, לחזק את הישועה. וזה קשור לציפיית ישועה. כבר ציפיית ישועה, ציפית לישועה, כתוב שאדם בא לבית דין של מעלה, שואלים אותו, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה. אז הרב, באורות, הוא כותב, שזה מראה, קודם שאני ציפית לישועה, אחר כך פלפלת בחוכמה. כי אם אתה מפלפל בחוכמה, ואתה מנותק מכל מה שקורה, מכל הגאולה, מכל הישועה, מכל מה שקורה בישראל, אז אתה, הפלפול בחוכמה שלך הוא גם כן לא... אלא הוא חייב להיות קשור להבנת המציאות, להבנת המהלכים שבדור. אז הנה, בשתיים כותב הרב צבי יהודה, חז"ל מודיעים לנו מסכת שבת, שביום הדין ישאלו את האדם, ציפית לישועה? המובן שציפית, או כן, יושב ומצפה. האם האמנת? המתנת? פה יש לך דף. לא. זה, כן. מה, קחת? טוב. ציפית לישועה, כותרת. ציפית? בטחת שיתקיים הדבר? ציפית לישועה בימיך, עליך לצפות לא רק לעתיד, אלא בימיך. הנה, זה בא. החפץ חיים, שהיה סיפורים מיוחדים עליו, על ציפיית ישועה שלו. שהיה הכין בבית איזו מזוודה, עם כמה גדים חיוניים, הוא לא מה זה אמר, אם אני אשמע שהמשיח במה, אני אתחיל להרוס וזה, ישר יצא לדרך. וכשבא הבן שלו, היה כאן בארץ, וסיפר לו על ההתקדמות, ואיך שפה נבנים יישובים, וזה אמר, הנה זה מגיע, זה. כמו פה, הנה זה בא. אומר הרב צבי יהודה, ככל שמרבים בשקידת התורה, מתמלאים בגבורת רוח של תלמידי חכמים, יותר בוטחים שהשם הולך ומשיע איתמו. בין על ידי מלחמה, כן, שיום אנחנו רואים את זה בעינינו, בין ללא מלחמה. כמובן, אין המלחמה תכלית לעצמה, צה"ל נקרא בצדק צבא הגנה לישראל, עומד לעזרת ישראל מייצר, שהיא מצווה, כדבי הרמב״ם, נצח סוי שקר, ישראל חוזר לבריאותו, הרב צבי יהודה אומר לפני 50-60 שנה, בצבא, בישיבה, בחקלאות, בלמדנות, ברוך השם יש בצבא מוחות גדולים, הם עושים את נפשם, הגן ישראל וארץ ישראל, כמו כן יש להרבות בכוחות רוחניים במדינה, כי זה בלא זה לא יצלח. אחד המומחים הגדולים בפיתוח טיל החץ, ששמיד, מנה הרבה אסונות כאן, הוא יהודי ירא שמיים בתכלית, שעשו ניסויים, לקחו אותם לאלסקה, שמעתי מרבנים קרובים מאוד, לקחו אותם לאלסקה עם צוות אמריקאי, מה? כן, אז ראית סרטון. אני מכיר את היהודי הזה, ניסוי ראשון, הוא קבע מזוזה איפה שהוא ישן. קבע מזוזה. לפני זה הסביר להם מה זה. בניסוי השני, הוא עשה סיום מסכת. ואז נשאר להם עוד טיל אחד. אמרו, טוב, נחזיר את הטיל הזה. אמרו, תנו לי לעשות עוד ניסוי שלישי. בדרך כלל כל ניסוי זה, זה חודשים להתכונן וזה. תנו לי עוד, הניסוי הזה הכי חשוב, כי איך זה לפגוע בטילים מחוץ לאטמוספירה. קיבלו אישור מהדרגים הכי גבוהים שם, גם, גם בארצות הברית וגם... וכשהוא לחץ על זה, הוא התקשר לרב של התלמוד תורה של הבנים שלו, ברוך הוא מה? תלמדו עכשיו את זה, אנחנו עושים משהו מאוד מאוד קריטי, תסקו, תגבירו לימוד תורה. לחצו, סיפר, הרב שלנו סיפר את זה. יושב לידו אחד המומחים, כאילו, אני מתק, והוא אומר, בעזרת השם, הוא אומר את זה, ובסייעתא דשמיא, בעזרת השם, צ'יק, לוחצים. גם הוא עונה לאחריו את ה... וזה היה, הוא אמר, זה שינוי כל התפיסה של הטילים וזה, השתנה כל התפיסה. יכול להיות שלנו לפגוע בדבר כזה. זה בא כבר מהכוחות התורניים. כן, זה לא סתם. החפץ חיים שהזכרנו קודם, תראו מקור 4. מעורר הוא היה, יש כמה קונטרס כזה, ציפית לישועה של החפץ חיים? הנה, זה מופיע מהקונטרס הזה. אומר החפץ חיים, איפה הציפייה שלך? כל יום אתה אומר, בעלינו שבח, על כן יקבל לך השם אלוקנו, לראות מרע בתופרת עוזך. אתה אומר פה שתי שם השם, על כן יקבל לך השם אלוקנו, לא יקבל לך. אתה באמת מצפה, אתה באמת, אולי אתה אומר פה שם שמיים לבטלה? תראו, זה חריף, בארבע. הנה ידענו שנזרנו בתורה להרחיק בדברי שקר, כמו שכתוב, מדבר שקר תרחק. והיינו אפילו עם הדבר הזה, אינו שקר גמור, רק שיש בו קצת תערובת שלו אמת, גם כן עוזרנו בזה. וזה אפילו הוא מדבר עם מי שכמותו. כל שכן הוא מדבר עם נשיא בישראל, קל וחומר, בן בן חומר, הוא מדבר עם השם יתברך, בוודאי שתעזר עם להיות דובר שקר לפנינו. לפני המועי כתוב, דובר שקרים, לא גנר. והנה, זה אפילו לא מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא על העניין שהוא מדבר. בפרט שהוא מזכיר שמו על העניין, על כן, שורה 12, התפלא מאוד, איך אנחנו יכולים שלוש פעמים בכל יום עלינו לשבח, ומסיימים, על כן נקווה לך השם אלוקנו, לראות את זה לזודך. ולא, אם היה באמת, מקווה באמת על כבוד השם שהתגלה במהרה, היה צריך כל אחד להכין את הועדת ענייני העבודה, כל הלכות השיחוי נקורבן והמקדש. על זה הוא צועק שם, למה לא לומדים את ההלכות האלה? תהיו מוכנים. הוא פעם פגש את הרב קוק, הוא אמר לו, אני מבקש ממך, אתה כהן וזה, תעסוק בענייני מקדש וזה, מהרה יבנה המקדש. אחרי איזה זמן, לא, ואז הוא אמר, בקשה, לא ככה אמר לו, יש לי בכלל שתי בקשות, אבל תבטיח לי שתסכים. מה חפץ חיים יכול לבקש ממני? אמר לו, בסדר. אמר לו, בקשה אחת, תעסוק בענייני קודשים וזה וזה, טוב, הרב אמר, בסדר. בקשה שנייה, הצעה הראשונה שיציעו לך להיות רב באיזה מקום, תסכים. אבא אמר, לא, אז לא היה לי זמן ללמוד קודשים. הוא אמר, אני מאמין, אתה תספיק גם את זה וגם את זה. וכך היה, הרב בגיל 21-2, הוא היה רב בזוימל, אחר כך בבויסק, אחרי זה ביפו. צעיר היה... אז הוא אומר, צריך כל אחד לעסוק בזה. הוא מביא דוגמה יפה. ודוגמה, בשורה 17, אם מצפים שיבוא המלך בעיר, אפילו באיזה ספק ספקה, מקשטין כל הרחובות לכבודו. אפילו אם יהיו 1,000 רחובות בעיר, מספק פניסה דרך רחוב זה. כן? אני זוכר בצבא, פתאום אומרים יום אחד בעזה, יש ביקור האלוף, אלוף הפיקוד, או הגודנר. כל המחנות, בזה ניקינו עד לבדל האחרון של הסיגריה, ובסוף יש מקומות שהוא בא, מקומות שהוא לא בא. מה הוא מסתכל? איזה צחצוחים היו. אז הוא אומר כאן, מקשטים את כל הרחובות, גם אם לא יודעים איפה יעבור המלך. אז הוא אומר, נו פה, איפה ההכנה שלך? שורה 20, בעבור שאז כל הדינים נוגעים למעשה, ואם תלמידי חכמים לא ידעו בהם, אלא לביזיון יהיו לו. אין זאת כי אם שפינו לבד, אנו אומרים לפני השם דבר שאינו כן, ובפרט להזכיר שתי שמות, לקבל לך השם אלוקנו, והתבונן בעצמו שמזכיר יותר מ-40 שמות קדושים בכל שבוע. 3 פעמים, כן, כפול 30 יום, לא, בכל שבוע, למה, איך הוא אומר? 40 בכל שבוע, 3 תפילות כפול 7, מה? זה 21, למה? אז 40, שתי שמות קודש, כן. אז זה כפול 2, 20 כפול 2 זה 40. כן? ובחשבון שנה הוא מזכיר יותר מ-2,000 שמות קדושים ללא דבר, כי הוא אומר לפני השם שמקווה שבאמרה יתגלה כבודו, הוא אומר, אתה לא מקווה כזה. לא, אני חושב שהיום בזה התקדמנו, אפשר היום מכל המתיות וזה, אדם כבר מצפה לישועה בכל רגע, בכל רגע. גם יש הרגשה שמשהו דברים גדולים קורים פה. שעות, אני אומר, אין בה נס, מכיר בניסו. בעיניי מה שהיה השבוע שעבר, שהכנסת הכירה בזכות היתנו להכריז ריבונות על יהודה ושומרון, זה אירוע מאוד מאוד חשוב בגאולה. זה לא, מי חשב על זה פעם אחת? עכשיו הכל רץ, הכל זה, מה 20 יישובים, מה 20 בניינים, מה 20... הרבה דברים בשקט גם מתקדמים, מה שאנחנו לא יודעים. יש איזה חווה שהבן, לא חווה, היה גיבה, הבן שלי, אחד הבעלים שלי היה אחר בחווה, היה שם שנה, שנתיים וזה, היום זה יישוב, היום זה, הוא התארס, הוא רוצה לגור שם, אין מקום. אני אומר לו, מה, אתה הקמת את זה, אתה צריך לקבל זכויות יתר שם. גיבה א', גיבה א', כוכב השחר, עיר השחר. בעזרת השם, הוא הולך לשטח, סדרו לו שטח, הוא יבנה שם את ביתו בעזרת השם. כן. היינו בסיור בשדרות, הצוות של התלמוד תורה, שבוע שעבר ביום ראשון, הוא לקח אותנו לשם, יש תצפית בעיר, תצפית ארבעה, תצפית קובי קוראים לה. אתה משתכל, רואה את עזה וזה. הוא אומר, אבל הרעיון כאן, להסתכל לצד השני, להסתכל לסדרות, בניינים גבוהים, עכשיו בשנה וחצי כבר, בנייה מדהימה שם. גם בסדרות עומדים בתור. זה... עם ישראל חי, עם ישראל, ברוך השם, לא נשבר, והציבור שלנו עוד יותר מחזיק את ענייני הגאולה בצורה חזקה. אבל אתה אומר, גם בעוטף עזה, גם האחיל, זה לא רק... אחד הפעולות החזקות שצריך לפעול, בציפייה לישועה. הנה, הרב, מה שהחפץ חיים כותב, הרב קוק כותב על החפץ חיים, במקור 5. ובלב הטהור הזה פנימה, בערה יש קודש תמיד, ציפיית הישועה השלמה, גאולת ישראל, חזקו רוח קודשו בלא ערב, כאשר תבוא הגאולה מראה בימינו, יבנה בית המקדש, רוצחה את כל תורת הקודש שמיות מורה מחוברת, ופעלת אצל הכהנים. והנה ראה אותו הצדיק שבלימוד הזה, בצורתו ההלכתית, הוא עזוב מאוד, על כן נתה את ידו הגדולה לחבר ספר ענק, ליקוטי הלכות, הסדר קודשים בכל סעיפה. זה ספר של החפץ חיים על זה. אחד הפעולות החשובות, בציפייה לישועה מלמד הרב קוק, תראו במקור 6. בית המקדש, בתור המרכז הרוחני של האומה, ומקור החיים הרוחניים שכל יחיד ממנה. קודם כל מוגדר לנו מה זה בית מקדש. בית מקדש זה המרכז הרוחני של האומה, ומקור החיים הרוחניים שכל יחיד ממנה. אז בית המקדש הזה, מצד החיזיון המורגש, המרעיב עין ביופיו, מנסה את הרעיון ביזוז יומו, צריכו להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל. אתה צריך, כן, לצייר, לבנות ברוחך בית מקדש. כל יום. בסדרים הספרדים, תראו, לפני תפיית 18, כתוב שם, יראה את עצמו, כאילו בקודש הקודש, בבית המקדש, זה הלכה, שאדם צריך לצייר את זה. איך אתה נקרא, איפה אתה עכשיו? זה במקום הקורבנות, אז אתה עכשיו בית המקדש. אז זה ציור, אתה חברה ויגיד, איפה מציירים את הציור הזה? ולמה צריך? אדם יגיד, רגע, מה עכשיו בית מקדש? אתה יודע, זה נראה לי רחוק עוד, יש לנו כמה שתבים לפני כן. לא, הרב מלמד שבציפיית הישוע אתה צריך לצפות לשיא, אתה צריך לדבר השלם. אתה מצפה לדבר השלם, אז כל מה שאתה בונה בדרך, אתה בונה בערך הדבר השלם, ולא כזה משהו חלקי. הנה, אומר הרב, כדי להשיב את נפשו, שורה 4, במלוך חייה, בתוכיות האומה, מצבה השלם. אתה תצייר את המצב השלם. אל תגיד, אני רוצה רק מיטוט החמאס, אני רוצה כיבוש עזה. לא, תצייר בניין בית המקדש. וזה קשור גם שוב, אני מזכיר פה מדי פעם את הבן של ידידיה, אחרי שבידידיה נהרג, אז הבן שלי ועוד איזה חבר יצרו איזה פאץ', יש פאץ'ים היום הרבה, כל מיני פאץ'ים לחיילים, הם יצרו פאץ' כתוב, את ציור של בית המקדש, לירושלים פנינו. אנחנו הסבב הזה, אנחנו מאוד מדגישים את זה ברומים בכל מקום. לא עוד סבב, אלא שואפים לירושלים פנינו, לישועה השלמה שיצא מזה. אומר הרב, אם אדם מצייר את הציור הזה, שורה 4, אז ישובו להחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים, שחיה אומה וחומר הרגש ואירו פורחים בערך חמד, וכו'. תעודה הזו, איפה עושים את זה? מתכוננת בפועל ידי סדר היום של הקורבנות, אני אומר לפני התפילה, פרשת הכיור, התמיד, הקטורת, שם אתה כאילו מעורר את הציור הזה, את ציפיית הישועה שלך. זורים הם, כשאתה אומר את הפרשיות האלה, זורים הם את הגודל האלוקי שבבית הגדול הקודם בעמקי הנשמה, קרוב למיטת הסיגוג, שאתה יכולת בית להיות האומה חיה לבדוחה. זה עוד נראה בהמשך, שלמרות שאין בית מקדש, שאנחנו עוסקים בקורבנות, בדברים, אומרים את תורת כל הקורבנות שם בסוף התפילה, איזה מקומם, זה נותן לך איזה כן, שפע רוחני כזה, מעין מה שהיה בית המקדש קיים, עד כדי כך. לכן הרב אומר גם, זורעים הם את הגודל האלוקי, שורה 8, בית הגדול והקדוש, בעמקי הנשמה, קרוב למידת הסיגוב של הכל יחיד, בית היות האומה חיה, מוקדשתה תוכל עד מתה. ואז זה פועל, וזה מרומם את עם ישראל, כל הציפייה, כל התיאור הזה. אני אומר, אם אדם גם לא כולם אומרים קורבנות, ולא, כתורת אומרים, לא יודע, אנחנו אומרים כתורת לפני עלינו לשבח, ואומרים בספרדים, גם אומרים, איזה מקומם? נו, כן, אם אומרים, אשרי מי שאומר, ודאי זה טוב. מי שלא אומר את זה, מי שלא אומר קורבנות, אני אומר, יעשה את הפעולה הזאת, ב-18, ירושלים יוחד ברחיים תשוב, יצמח דרך עצמיה. שם אתה יכול להתרכז במכוונה הזאת שהרב כותב כאן, תצייר בית המקדש, תצייר לך. יודעים, ילדים קטנים, הם חיים את הדברים האלה. פעם, אחד השיעור לימדתי לקראת בתמוז, אמרתי בית המקדש שבנה באהבת חינם, ילד בא מראה לי ציור, יש לי אותו בבית, רואים פה בית מקדש, חלל כזה, ופה אבן, אהבת חינם. למדתם שבית המקדש באהבת חינם, הגאולה תבוא. אז אבן, אהבת חינם, כאילו, כשהאבן הזאת תרד, יושלם המקדש. זה היה ציור מאוד מדהים שידעו כיתה על. הם חיים את הציור הזה, והם מדברים ואומרים הערות מיוחדות סביב המקדש. אומר השפת אמת, פרשת דברים, פרשה שלנו, תפרש למדלת. שפת אמת התחיל את נראה לי את הכהונה שלו, הדברים הראשונים שיש לו תפרש למדלת, עד תפרש סמך דלת. זה הדמרות שלו. נפטר צעיר, השפת אמת, 57-8. כן. הספיק הרבה, עשה אור גדול בעולם. מקור 9, אומרת שפת נבואה, כל דור, כתוב, כל דור שאינו נבנה בימיו בית המקדש, כאילו נחרב בימיו. קשה להבין, אומר השפת אמת, שהיו הרבה דורות, צדיקי עליון, אז זה כאילו טענה, כאילו נחרב בימיהם. ונראה לפרש, אומר השפת אמת, כי כל ימי הדורות מצטרפים ומתכנסים כל ההערות של עבודת בני ישראל, להיות רואים לגאולה. מאוסף כל התורה והמצוות של כל הדורות, תיבנה הגאולה. הוא אומר, כאלה על הדעת, שדור הגאולה יהיו כל כך רואים בזכותם מלבד לגאולה? כן, מה, כולם יהיו צדיקים וכולם... לא, זה לא רק הזכות שלהם, רק שזכות כל דור ודור, עוזר ומביא מעט, בניין בית המקדש. כל דור מוסיף את החלק שלו, כל דור מוסיף את החלק שלו. והבניין נמשך כל ימי הגלות, כמו שנאמר, ברוך אתה בונה ירושלים, למה אתה בונה? למה אתה יבנה? לא, הוא בונה, כל הזמן הוא בונה. וזה שכתוב, כל דור שאינו מסייע לבניינו, הכוונה שאינו נמנה, שאין נאמר בכלל הבניין כנל. כלומר, הוא לא נתן, הדור הזה לא נתן את החלק שלו בבניין. הוא לא ממש את הפוטנציאל שיכל לתת. אז זה כאילו נחרב בימיו. הוא אומר, וכל אדם בפרט גם כן צריך לדעת שכל מעשיו הם סיוע לבניין בית המקדש. וכמו יקבלו מה עצמם, עול מלכות שמיים, יסיין לבניינו, וכו'. את זה אני מזכיר הרבה את המקור הזה, בדברים שגם הבן שלי כתב לי, כתב לי יום אחד מכתב, כזה דעת וואטסאפ. הוא אמר לי, אבא יקר, ישבנו כמה חברים וחשבנו, אם כל דור הוא משהו חדש בעולם, אז במה אנחנו שדרוג של ההורים שלנו? הוא כתב לי. וכל אחד צריך לחשוב את זה, כמו שהשפת אמת אומר כאן. אתה צריך לחדש, אתה צריך להוסיף, צריך יהיה לך חלק בבניין. אז מה אנחנו שדרוג? התשובה שלו הייתה, אמר זה החסידות. לא רק ללמוד תורה ולהתפלל כמו פעם, אלא לשיר, לנגן, להכניס חיות בעבודת השם, שמכניסים את השם לכל דבר בחיים. איך הוא כתב לי? מדהים. והוא היה כזה. והרעיון הזה גם של השפת אמת, הוא מוזכר גם בדברי הרב, שמאוד מאוד למד שפת אמת, והיה על שולחנו. הרב כותב, פעם למדתי, מורי ורבי היה הרב עוזי קלחיים, מתלמידיו החשובים של הרב צבי יהודה. מה? איפה? דרשייה? זה היה בהתחלה שהוא התחיל... רב ישראלי? אני לא הספק. הוא החליף אותו. למדתי איתו הרבה תורה, גידל אותי בתורה, כאן בשכונה. אז למדנו... שאומרים בהגדה, השתה אחה, שנה הבאה בארד ישראל, השתה עבדה, שנה הבאה בני חורים. אז הרב כותב שם, והיא תפילה וגם הבטחה, ש... אז הוא חייב, גם הבטחה, שהמציאו הקדושה כל מה מצטרפת, אז ודאי שנהיה בני חורים יותר בשנה הבאה. אבל זה פתח לי הרב עוזי איגרת שין למד בית. האיגרת הזאת כתב הרב ליהודי בשם מילשטיין, שהילדים שלו ירדו מהדרך, והרב, יש סדרת איגרות של הרב למילשטיין, איך להשפיע עליהם, איך לקרב אותם, ואיך... אז שם, איגרת שין למד בית, הרב כותב לו, במכתב הקודם כתבתי לך שהיום יותר קל להחזיר בתשובה מפעם. זה הרב כתב לפני 100 שנה. כי הקליפה איבדה את כוחה, וביקשת שאני אסביר לך, עכשיו אני אסביר לך. אומר הרב, מה שיש ירידת הדורות, אין זה אלא רק בצד הפרטי, האישי, אין לנו את הגדולים של פעם. הדורות יורדים בדבר הזה. אבל מצד הפנים, של קדושת כנסת ישראל, הנשמה הכללית הולכת ומתמלה. כל דור מוסיף, כל דור מוסיף על הקדושה. נמצא אומר ש מצוות ומעשים טובים של הדור הזה, אפילו שהוא קטן, הוא מוסיף על הגודל, הוא מוסיף על הפנים. ולכן אנחנו רואים יותר ישועות ויותר... אז הרב עוזי אמר לי, אתה הולך לכותל, תראה את זה בכותל. למטה אבנים גדולות, למעלה אבנים קטנות, זה מוסיף על הגובה. אז גם כשאנחנו דור יותר קטן, אנחנו מוסיפים על הגובה, אנחנו מוסיפים על הפנים. זה מה שהשפת אמת אומר, כל דור נותן את החלק שלו, בבניין הגאולה. דרך אני, עם בני נוער שאני פוגש, אני אומר להם, אתם הולכים לכותל, פעם הבאה תחפשו, באיזה שורה אתם שמים את האבן שלכם, בבניין הגאולה. זה להם משימה. נכון, ברור. כן, לא נדבר בארץ ישראל, כן, מרכז התורה בארץ ישראל. יש מקור 12, סיפור מסכת ברכות. כאן אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנעתי לחורבה אחת מחורבה ראשונה להתפלל. הוא בא אליהו זכור לטוב, ימתין לי הפתח, עד שסיימתי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמר לו, מתיירא הייתי שם יפסקוני עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותו שעה למדתי לנו ג' דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה. אגמר אחר כך דדון, למה? מפני החשד, מפני זה. שאין מתפללים בדרך, והמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. שלושה דברים הוא למד. אחר כך הוא אומר, המשך הגמרא שאמר לבני, מה קורה שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנעמת כיונה, ואומרת, אוי לי, אוי שחרבתי את ביתי, והגליתי את בניי, ואוי לו לאב שהגלה את בניו. ככה המשך הזה. אמר לי, חייך אותה, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום ג' פעמים אומרת כך. ולא עוד, אלא שבזמן שאני חסים לבתי כסות, ובזמן מרשות, אומרים, יש מרבה מבורך, הקדוח הוא מנעני הראשו, ואומר, אשר המלך שבקלסים בביתו כך, ומה לו לאב שגלה את בניו, או לבנים שגלו מהשכה נביא. כל זה, אז הרב מעריך, אני הבאתי כאן חלק קצר, יש שם מניה נפלא, גם בהתחלה, ובואו נראה, 13, זה חלק מהפסקה בין היה. כלומר, פה מתואר שיש חיסרון, יש חיסרון בהופעה של הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע, להופיע בשלמות, מופיע בשלמות דרך בית המקדש. כשאין בית מקדש, אז החיסרון הוא, אז עכשיו רב אומר, החיסרון בעולם מצד שפלותם של ישראל נקרא בכמה דרכים. אחד, מצד רוממות אנשי המעלה שבישראל, שאין ערוך לקדושת מידותיהם ואין מחוכמתם, כשישראל במעלה הם יכולים להיטיב הרבה, לטובת שלמות העולם. כעניין שאמר גבל, אם יהיו כוח מהמות העולם בכף מוזניים, זה יש רודות בכף שנייה, לא נמצא מכרה את כולם, וכשאנשי מעלה, קדושי עליון, ניתונים בשפל, וכל שלמותם, אם יש בה בעולם, ראה רבה אל הבריאות כולם, ונגד חוק השלמות שיסטרחו בבריאותיו. הדבר אחד, הצדיקים סובלים, הצדיקים לא יכולים להופיע בשלמותם, כשאין בית מקדש. הבית, מצד עבודת הקורבנות, שמזה נמשך שלמות גדולה בעולם, בשפע רב, ורצונו התברך להטיב לבריאותיו, וכל זמן שחסר הדבר, המשלים, אין הנהגה בשלמותה. עצם הקורבנות שאנחנו מקריבים, עכשיו הם חסרים, זה חסר שלמות בעולם. ג' גם עבודת השם ידותו שאין דברים לשים אפילו חוץ למקדש, ולא תלויים במקדש, מכל מקום חוק נתן השם יתברך, שעל ידי קדושת המקדש, כל העבודות פועלות במדם, עובד הנכבד, בעין ארוך, כשיש בית מקדש. על כן, בית נקרא בית תפילה, שאפילו התפילה שנוהגת בכל מקום, מתקבלת יותר במקום המקדש, ועל ידי קדושתו. עצם זה שיש מקדש, התפילה יותר חזקה. מזה נלמד לכל העבודות שלא תלויות בבית המקדש, שהשלמות היוצאת מהן קדושת המקדש, גדולה ונכבדה יותר מהשלמות היוצאת מהן בלעדו. טוב, זה שלושה דברים שחסרים. עכשיו תשמעו דבר נפלא. שורה 19, אבל עוד דבר גדול יש בחסד עליון יתברך שמו, שהרי באמת בית המקדש שלמטה כתוב מכוון לגודל שלמעלה. מה שכתוב לעולם זאת על ישראל, כמו שאמרו חז"ל. על כן צריך לומר, לא יודע, זה ידיעה נסתרת כזו, כמו נבואית, שלעולם פועלות כל העבודות את חוק שלמותם, כאילו בית המקדש בנוי. כלומר, מצד הפעולה, מצד השפע שאתה מעלה למעלה במעשה שלך, הקדוש ברוך הוא רושם את זה, כאילו עשית מעשה בזמן שבו בית המקדש קיים. אלא כיוון שבעולם הזה הוא חרב, אי אפשר שיושפעו הטובות הנמשכות מזו השלמות לעולם הזה, ונשארות רק למעלה. כלומר, בלמעלה זה נרשם כאילו בית המקדש קיים, עשית מעשה איכותי כזה, כאילו זה קיים, בלמטה זה לא מופיע כרגע. וכשיבוא הזמן תשועת ישראל, וישתכלל העולם בבית המקדש, ויהיה ראוי לקבל שלמות עליון, אז יופיע השם ידבר באדן גאור, כל השלמות הנעשה, מכוח כל המשלות העולם, בערך שהן פועלות, עם הבדל של מכונו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רואה את השפע הזה, הוא יוריד שפע, כמו שזה נרשם למעלה, שעשינו את זה כאילו בית המקדש קיים. זה נחמה כזו, זה נותן כל. אני עובד, מה אני עושה, אין בין מקדש, וזה לא, מה, למעלה רושבים לך את זה 100%. רק זה לא יכול להשפיע למטה כרגע. זה החיסרון, על זה אנחנו מצטערים בחורבן בית המקדש. והנה הוא אומר, אף על פי שהדברים העליונים, השלמות מתווספת למעלה, מקום מקום אין זה גמר התכלית, כי אם שישפעו כל למטה, למקום הגורמים זו השלמות, ונמצא שגם מצד הדברים העליונים עצמם, המיוחסים מצד הדברו, גם כן אין זה התכלית העיקרית. המצד מעצמם שישראל הדבר רע אומר מאוד, שזה לא מושפע כל זה למטה, ונתונים בחברה ושדבות, לכן על זה צער, צער השכינה, צער ה... לכן, אומר ב-11, מרן הרב זצ"ל היה רגיל לומר, לבית חז"ל, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, לכאורה, יפלא הדבר, זוכה ורואה בשמחתה, צריך לראות, רואה בבניינה. למה שמחתה? הרי העיקר זה בניין ירושלים, השמחה זה תפל. אבל אמר הרב, חכמנו ידעו, כשהגיעו הימים שנזכר בבניין ירושלים, יראו זאת כולם, כולם רואים את זה. כל מי שיחיה באותה תקופה, ובתוכם גם על אלה שלא התאבלו על ירושלים. הם לא שותפים למהלך הגאולי. יש, אני רואה בימינו, אנחנו רואים צערנו, כוחות שלא שותפים. לא, הם לא מבינים את המהלך, הם לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים מה גאולת ישראל עכשיו. לא מבינים. אנשים האלה יראו, הם לא ישמחו. הם לא יהיו במקום של השמחה. השמחה תהיה נחלת שיתאבלו ומסרו את הנפש. והקריבו למען בניין המקדש והארץ. הם, אלה שהתגעגעו וציפו לבניינה של ירושלים, הם יראו בשמחתה, הם יראו גם את ה... נזכה בעזרת השם, במהרה בימינו, לבניין בית המקדש.